זה הסכם נחמד בינינו, זה נעים שזה ככה גם קורה. להתחיל לפי קריאת השעון, עושה את הדברים פשוט. מסוג מסוים. זה נחמד כשזה מתאפשר, לקיים הסכמים ניטרליים כאלה. ואז 9:30 הנחיות היום והנחיות למדיטציה. ממשיכים את הכוונה להישאר קרובים לנשימה, אינטימיים עם עצמנו, ואינטימיות היא התרחשות, לא תמיד מתקיימת, אינטימיות בינינו לבין עצמנו, אינטימיות בינינו לבין אחרים. מה מאפשר לאינטימיות לקרות? זה קשור לשדה החקירה שלכם, שלי, של כל אחד מאיתנו. כשאנחנו מתעניינים בזה, עכשיו מילים תתחנה לבוא, סתם מילים כמו למוסס מסכים, להוריד מחיצות, ומילים. אבל יש התרחשות כזאת, והיא קורית, לוקחים בחלק נוכחות, תשומת לב, קרבה ואי התפצלות. אנחנו, החידה הזאת של הנוכחות, של כל האופנים שאנחנו גם נעדרים מעצמנו, ואז פתאום מתכנסים. ומשהו בהתכנסות הזאת, באפשרות שלה, הופך להיות גם למשהו שאנחנו מתרגלים אותו כקישור, כ-skillful means, להתכנס. והנשימה, יחד עם הגוף, וגם כל הקולות שממשיכים להישמע בפנים, לוקחים בזה חלק. ההזמנה היא לשים לב גם כשעם איזשהו קול אנחנו מתפתחים להתחיל להיכנס לדיון או להתפלספות, להורים, אבל שיש בהם כזה פינג פונג של תיאטרון מסוג מסוים. אחד עונה לשני, יודעים, הצורות האלה שאנחנו מדברים בפנים, כמו חברה, שאנחנו מקנים עם עצמנו, וקצת אנחנו, לא יודעת אם התמכרנו אליה, אבל זה אופן כזה, זה אופן כזה של להיות, ובמדיטציה אנחנו רוצים להזמין את עצמנו גם לשהות באופן אחר קצת. והסיבה שבחרתי להגיד כל, יש משהו נורא מעניין בין קול ובת קול, נכון? גם את הקול אנחנו שומעים ממש. איזשהו הד חוזר לנו גם כנוכחות גופנית. יש מרחב בגוף, אנחנו שומעים קול. אבל כשחושבים קורה משהו אחר. אז בעזרה, העובדה הזאת, שיש יחסי גוף נפש, שהם דומים מאוד ליחסי קול ובת קול, ויחסי גוף נפש שהם עד כדי כך דומים, אנחנו מוזמנים למפגש הזה, שאז יש סוג של כן. הוא זמני, הוא לא מוחלט, הוא יכול גם להשתנות, אבל לעכשיו, זה הכן שלנו עכשיו. אנחנו אומרים כן לעצמנו עכשיו. אומרים כן להבנה מסוימת עכשיו. אומרים כן לגוף הזה, לתחושות הנעימות, הלא נעימות, הניטרליות. ומשתהים. האם זה משעמם, מעניין? לא יודעת מה יקרה, זה מצבים משתנים. אז ההזמנה היא כזו, לחוש את תחושות הגוף. במלואן, לא למהר, לא לדחוק בהם. ביותינו נושמים בצורה רחבה, שאז יהיה סוג של מרחב של הד, אני אקרא לו, בתוכנו. אנחנו ממש חווים את עצמנו בנוכחות גופנית, אבל גם מרחבית כזאת. יש הד מהגוף גם עולה, למילה שאנחנו אומרים או חושבים. לקיום שלנו, לחיים שבנו. כשעולים כאבים, מתחילה עבודה עדינה יותר. כמו שנשאלתי אתמול, איך עובדים עם כאב? זה עדין. איך מכירים בו? תוכחים בו? תומכים בו? יש לו סיבות שלפעמים אנחנו יודעים אותן, ולפעמים לא. ופוגשים את הלחץ של הלא ידוע. אנחנו נורא רוצים לדעת להביא. וגם אפשר הרבה דברים לדעת ולהביא. לפעמים לא. לפעמים לא מתאפשר. אנחנו בגבול הידיעה. אי אפשר יותר לדעת עכשיו. אז איך נשארים עם זה? בתרגול זה בעזרת הנשימה. המשך, המשך, כל רגע מחדש. הכיוון הוא שקט, התרחבות. אי פחד מכאב. והכאבים הם מסוג מנטלי, רגשי וגופני. הכיוון הוא צלילות, פשטות, וגם סוג של שחרור מהצורך להיות, בצורה מסוימת. הנכונות שלנו להתנסות בכל הצורות של ההתהוות הממשיכה. כל צורות ההתהוות, התהוות הגומלין הממשיכה. זה מרגיש לכם ברור? אם כן, תעשו לי סימן. זה מרגיש עוד מילים או הסברים נחוצים? כן נחוצים. יש לנו אירוע שכן נחוצים. אז כשאנחנו מתמקמים ובוחרים באזור מסוים ש ינחיח בשבילנו את מה שקרוי גוף הנשימה. יש לנו את הגוף הפיזי, ואפשר גם להגיד גוף הנשימה. אנחנו חשים את הנשימה גם כגוף שלם. הוא לא מתחיל בתוך הגוף שלנו, הוא לא מסתיים בתוך הגוף שלנו, תנועת הנשימה מתקיימת כל הזמן. כשאתם חשים את הנשימה, יש כאלה שנשארים לחוש בה כמתחילה כמה סנטימטרים מלפני האף. נכון, אפשר לחוש את המרחב הזה קצת מסביבנו, והאוויר מגיע. חשים? דרך האף את האוויר מגיע, אנחנו נינוחים, לא זזים לעברו. זאת נקודה חשובה, היכולת של תשומת לב ביותנו יושבים, לא לזוז לכיוון מסוים, להישאר בסוג של מרכז שיש, והוא גם מרכז של תשומת לב. כמו להישען ולהיות, ולאפשר לאוויר שמגיע גם לזקוף אותנו, כשהוא עושה את כל התנועה. שאיפה, אנחנו מלווים את השאיפה, נשארים איתה בקצב שלה, ויש שמסתיים, מסתיימת גם פעולת השאיפה, ויש משהו שם בקצה השאיפה שעומד להתחלף לנשיפה, משאיפה. תתעניינו, תשהו באותה נחת לאורך כל השאיפה עד הנשיפה, עד הקצה, והאופן שזה פתאום משתנה ומתחילה נשיפה. לא עשינו בשביל זה כלום, זה קורה מעצמו. חכו למה שקורה באופן כזה מעצמו, להתלוות לזה, להישאר בקצב. ועם הנשיפה, להישאר בתשומת לב. היא תשתנה. ובאופן הזה אנחנו נשארים עם ההשתנות הזאת, משאיפה לנשיפה, מנשיפה לשאיפה, מלוא גוף הנשימה. ואנחנו שוקטים, לא דוחקים, לא ממהרים, נוכחים, נמצאים. מתרוקנים מעיסוקים אחרים, אם אפשר. ואם יתחיל עיסוק של חשיבה, מחשבות, זה גם בסדר. אז אני סימנתי סוג של העדפה, להעדיף נשימה. והישארות עם הנשימה. זה לטובת פיתוח ריכוז, כי זאת פעילות שחביבה עליי במדיטציה. אם אתם מעדיפים פיתוח של תשומת לב, אז פשוט תהיו עם תשומת לב רחבה, שימו לב לרגש שעולה, תנו לו שם פשוט אם אתם יודעים אותו, לפעמים קשה לזהות רגשות תוך כדי מדיטציה. ואז יותר פשוט להישאר לא עם רגשות, אלא עם תחושות. ממש יותר פשוט. תחושות זה בגוף. ואז להסתפק בשיום נעים, לא נעים או ניטרלי. זה הכל. נעים, לא נעים או ניטרלי. ולאפשר לנו את החופש הזה, החופש מעצמנו, מהמחשבות שלנו, מהתהיות שלנו, מכל הוויכוחים, כמו שאמרה הנזירה, להפסיק להתווכח עם חתונת הרגע הזה. עוד הנחיות רוצים? זה מספיק כאן חיה. יש שאלה? כן. את יכולה לפתוח את המיקרופון, לשאול?
היי. את יכולה להגיד עוד כמה מילים על הריכוז לעומת תשומת לב שאמרת עכשיו?
כן. כשאנחנו מביאים את תשומת הלב לאובייקט המדיטציה, יש שתי איכויות, גם בתשומת לב, ואחת מהן מתפתחת בריכוז. אחת זה פשוט ליצור את הקונטקט עם האובייקט המדיטציה, פשוט לחוות את הקונטקט, את השנייה הזאת של קונטקט, שתשומת הלב היא עם הנשימה, שנבחרה כאובייקט המדיטציה, ואחר כך זה ההישארות עם אובייקט המדיטציה הנבחר. ההישארות עם אובייקט אחד לאורך זמן, גם כשגירויים אחרים מתקיימים, כי אנחנו לא אוטמים, אנחנו לא אטומים, ממשיכות להגיע תחושות, ממשיכים לקרות קולות, גם מבחוץ וגם מבפנים. דיבור פנימי, או קולות חיצוניים, תשומת הלב מוסחת, או לא מוסחת, היכולת להישאר עם אובייקט אחד נבחר לאורך זמן, היא איכות הריכוז. זאת אומרת, הבאנו את תשומת הלב, זה לא איכות של ריכוז. תשומת הלב נחתה ומתקיימת עם אובייקט מסוים, אנחנו נוחתים על האובייקט המסוים בלי להעיק עליו, בלי שום דבר, פשוט נשארים איתו. נשארים איתו. היכולת להישאר עם, ושתשומת לב תמשיך להתנהג כפי שבחרנו שהיא תתנהג, להישאר עם האובייקט, היא יכולת ריכוז. המידה שתשומת הלב שלי לא נשארת עם מה שאני בוחרת להישאר. נכון? זה קורה? זה הפרעה לריכוז ולתשומת הלב. אז יש את תשומת הלב, ריכוז, וכל הצורות שאנחנו אומרים הפרעה לריכוז. בתוך זה אנחנו מפתחים את היכולת המאוד חשובה שאתם בטח שמעתם עליה לא פעם, קוראים לה אקוונימיטי, האיזון. מי שפעם הלך לגווינקה זוכר את הקול שלו אומר, stay economous. קולנס, יישארו בריכוז, באיזון, באיזון. ויש את האיכות שנקראת אדיטנה, שזה הנחישות של המתרגל. זה האיכות שמתפתחת למתרגלים. הנחישות להישאר עם אובייקט המדיטציה. עכשיו, כשאנחנו מתרגלים את השקטת התודעה, שזה מה שאנחנו עושים היום, וגם עשינו אתמול, לטובת ויפאסנה, לראות אל תוך שורש התהוות הגומלין, לראות את התהוות הגומלין, אפשר לראות את התהוות הגומלין, רק כשהתודעה מאוד שקטה, והיא יכולה להישאר כמו נעצרת, לא מוסחת. אחרת לא נראה את התהוות הגומלין. אז אנחנו מטפחים את היכולת להיות בשקט, באיזון, באקוונימיטי. מטפחים את היכולת הזאת. היכולת מצד אחד לא להעדיף רגש מסוים או תחושה מסוימת, ומצד שני כן להמשיך להעדיף להישאר עם אובייקט המדיטציה. אבל לא בנוקשות, אלא בעדינות. לא על חשבון משהו בן, לא מתוך גרימת סבל לעצמנו. זה מתפתח מתוך אהבה לעצמאים, חמלה לכל סוגי הכאבים שפוגשים, עם איזושהי איכות של שמחה שמתחילה. שמחה. שמחה שהיא ספציפית לתרגול. הנאה מהתרגול עצמו, מישיבה באופן כזה. אבל מסוג ההנאה שאם במקרה משהו יצלצל ויפריע לנו, לא נרגיש כועסים, נוכל להרפות ולהתפנות למשהו דחוף אחר שקרה. אתם מכירים את הבדיחה על המתרגל שהוא יושב ומרגיש את עצמו מאוד מאוד ב-equanimity, ממש מלך העולם, ממש אפילו מחשבות עולות בדעתו שהוא משתחרר כבר, ממש משוחרר, הוא ובודה זה תאומים סיאמים. ואז זה מישהו עולה וממש דוחף לו את הרגל, או דוחף, ממש דורך לו על הבוהן, הוא פונה אליו ככה בכעס, למה אתה מפריע לאקונימיטי שלי? זו בדיחה רציני. כי אנחנו פה לשלוש מטרות, למגר את השנאה ואת העוינות, להפוך לחברים עם מה שמשתנה, לא אנשים שיכולים להיות להם אויבים, תוכנית לטווח ארוך. אנחנו רוצים כן לזהות מה הופך לאויב בכל רגע ורגע. אז לראות איך אנחנו מייצרים, תופסים, מה שזה לא יהיה, אויבים. לראות תעתועים, מתי אנחנו מאמינים על עצמנו או על העולם, דברים שמתחילים להיות קצת מוקשים, קצת מפצלים. והאויב השני של התעתוע, האוינות, והשלישי, אתם בטח מנחשים, נכון? החמדנות, הרצון, החשק, הצורך, בכל מיני צורות זה מופיע, שדברים יהיו שונים מכפי שהם בכל רגע. אנחנו רוצים עולם אחר. תנו לנו עולם יותר טוב. מה כבר ביקשנו? קצת יותר טוב. מה כבר ביקשנו? רק שתסדר בחדר. מה כבר ביקשתי? רק להפסיק לחוז. תרגול רציני. אז כן. עם שלושת אלה. שלושת סוגי הרעלים, אנחנו יושבים לתרגל. הרעל של התאווה, העוינות והבלבול. ומשתיתים, ממשיכים להשתית את ההבנה. הבנת התרבות הגומלין, הבנת מסוימות הכאן ועכשיו, והגלגל הזה של סיבות ותוצאות. סיבות ותוצאות. אם כבר נזרע זרע, נפגוש את הפרי. להבין את גלגל הסיבות והתוצאות. את החוק הזה, שדברים הם לא סתם, הם קורים עם סיבות. כשלא תהיינה יותר סיבות שדברים יקרו כך, הם לא יקרו כך. כשזה יפסיק, גם זה יפסיק. הזרע והפרי. פרי התאווה, פרי העוינות, פרי הבלבול. אז אנחנו שואפים לפירות של חברות, הבנה, חמלה, אהבה, חקירה אל לב הסבל, והזמנה שבשלושת הזמנים, עבר, הווה, עתיד, נשתחרר מפחד, נפסיק לפחד מכל מה שקרה, לא נפחד ממה שקורה, ולא נפחד ממה שיקרה. גם אם מסעית דוהרת ממש לעברנו. פחד לא יציל. אז יש סוג של בהירות והבנה שכן, הם מאוד עוזרים בכל רגע ורגע להבין בתוך איזה התרחשות עליו. זה נכון נשמע רציני. וזה בא עם שחרור, שחרור מהיחסות, בהתעסקויות לא מונים. לטובת חוכמת חיים מועילה, ונוכחות מלאה בכל רגע של חיים. נוכחות ערה. ככה נקרא, זה תמיד מפתה להתחיל לדמיין מה זה. לא יודעת איך למנוע את זה אף פעם, לא בעצמי ולא באחרים. אז אנחנו מדברים, ויחד עם זה יודעים שזה קורה בדיוק באותה טבעיות שגחלילית מהירה, שתודעה קיימת, נולדנו גם עם טבע הבודה, בודה מיינד, בודה נייצ'ר. ואנחנו חוזרים הביתה במובן הזה, לפגוש את הבודה נייצ'ר שלה, את העין הרואה. ועכשיו אני אספר סיפור קטן, הוא יכול להיות סוג של הנחיה גם או הבנה. וניתן לי בזמנו תרגיל, אחד התרגילים שעשינו ביחד בקבוצה, כשהשתתפתי עוד לפני שהייתי חברה בתובנה, השתתפתי בתוכנית של כריסטופר טיטמוס שהיא נקראה DFP, Dharma Facilitators Program, לפני המון שנים. היה מחזור הראשון או שני, והיה תרגיל להסתכל אחד לשני. ולשמוע הנחיה כזו. תארו לעצמכם שיש חוכמה. ויש בה גם ראייה. שראתה אותנו עוד לפני שהגחנו מבטן אימנו. והלאה, אחרי שהגחנו מבטן אימנו, לאורך כל רגעי חיים, נראינו. כל הרהור שהרהרנו, כל דיבור שדיברנו, כל אירוע שעברנו, נפגש עם העיניים הרואות האלה. אני יכולה לקרוא להם עיניים פנימיים, אבל הן לא ממוקמות. אבל אפשר לקרוא להם עיניים פנימיים. בכל אופן, משהו שהבין אותנו וליווה אותנו, כל כך נכון, כל כך מבין, כל כך חומה. והוא מצטער, אותה חוכמה הצטערה על כל סבל שסבלנו, והיחלה שלא נסבול. תארו לכם נוכחות כזאת. אתם מכירים אותה? בואו נכיר. זאת הייתה הזמנה. אז כששמעתי את ההזמנה, והנחחנו אותה אחד לשני דרך עיניים אנושיות, פתוחות ומסתכלות בעיניים, אני זוכרת שלא יכולתי להפסיק לבכות. וכל כך לא יכולתי להפסיק לבכות, שלא יכולתי גם להסתכל על העיניים שמולי, זה היה יותר מדי חזק. ואז הבנתי שלמבט, גם פנימי, יש אימפקט. והוא יקרה רק כשאני אהיה מוכנה לו. זה החדשות, גם המסמכות וגם המתסכלות. כי אנחנו רוצים שזה יקרה. אנחנו רוצים להיות מוכנים לאימפקט הטוב, המשחרר. אבל כמה שזה יישמע לכם מוזר, אנחנו הרבה יותר רגילות לסבול ממה של לסמוח ולהאהב. וגם יותר רגילים. אנחנו לא כל כך רגילים להאהב. ממש נכון. באופן שלא דורש מאיתנו כלום. כלום. ממש, ממש כלום. לא דורש כלום. מצב של אי דרישה מוחלטת. איך ננחיח את זה? בנשימה. בישיבה. בהקשבה מדיטטיבית. בכל רחשי האיברים, תנועות האיברים, כאבים או לא. אתמול שמענו בשיר של הנזירה, ש-25 שנה היא רק פוגשת. כל הזמן את הדרישות מהגוף הזה. אומר, תודה הזאת. בפיצול הזה. מי אוכל, מי שותה, מי מזין. ואנחנו רוצים להזין, עכשיו זה רק מילים, מה זה אומר? אני יכולה להזין בחופש, רק כמידת החופש שיש לי. אני יכולה להזין בשמחה, רק כמידת השמחה שיש לי. זה לא משחק בנדמה לי. אני לא יכולה לתת את מה שאין. ומרדים אותי, מה קורה? אני מעופלת, אני עירה. אז אנחנו מסכימים להמשיך להיות גם עם המורפלות שבנו, גם עם העייפות שבנו, עם הכל, כמו שהוא. ממש להיות עם כל מה שקורה כמו שהוא. זאת הנחיה מצד אחד כל כך פשוטה, מצד שני כל כך מסתבכת. אז לחזור לפשוט, כשאנחנו מסתבכים, להזכיר לעצמנו שזה כן פשוט. להתחיל מחדש. אל תתפתו לתקן הסתבכות, נכון? אתם זוכרים את הסיפור על ה... דוקטור סוס, יש איזה סיפור כזה שיש איזה קטם על השלג. איך מנקים את הקטם על השלג? לא, לא מנקים את הקטם על השלג. אנחנו לא בעבודת ניקיון. ויחד עם זה אנחנו כן. זה נקרא לטהר את התודעה ממחתימיה. להסיר את המכשולים בכל שבעת הדרכים של העשרה. יש את הלהיות עם, יש את הלהכחיד, לחתוך, להסיר, במילים, אה? אבל הם לא רק, הם גם ציון של פעולות אפשריות ברמת התודעה. להפסיק, להתחיל, להמשיך, להתחיל מחדש, להמשיך, להפסיק ולהימנע. ארבעת סוגי המאמץ, גם בחיים וגם במדיטציה. אז תהיו ערים, ממה נכון לכם להימנע? מה נכון לכם להמשיך לפתח? מה נכון לכם להתחיל? להתחיל מחדש? ועם מה נכון לכם להישאר. אתם המחליטים, אתם העושים, אתם הקוצרים את הפירות, רקובים, באושים, או נפלאים ופורחים, וטריים ומזימים. ככה זה קורה. אלה הנחיות. זה יותר ברור קצת עכשיו מבחינת המעמד, שגם במדיטציה, שגם בנשימה, גם בהתבוננות, לשים לב להסחות דעת, לשים לב לפרלמנטים, לתיאטרון, לתוכניות, לזיכרונות. ההזמנה בקריצה, לא בעוינות. נכון, זו יכולת אנושית גם נפלאה להעדיף משהו אחר. ואז אנחנו מטפחים יכולת הבחירה וההגסה באופן פשוט, בלי לריב, להמשיך. יש לנו סי, אבל לא עד הסוף. יש גם כל מיני עניינים קרמטיים מהעבר שלנו. אתם זוכרים את המשפט שרק אדם נופל על אבן שהוא זרק בעבר? רק אדם נתקל שוב באבן שכבר בעבר? מישהו זרק עליו? אז אנחנו כאן כדי כל מיני אבנים שנזרקות לעברנו, אנחנו זרקנו, להפוך אותם למשהו שאנחנו בשקט ברוכים עליו, מבינים אותו וממשיכים הלאה. אבן זה רק דימוי, כמובן, יש סוטרות שמדברות אז על נחשים, לשבת על כל הנחשים, לעומת לראות נחש לפנינו, או להבין שהיה נחש בעברנו. באחד מפסלי הבודה, בבודגיה, יש בה גם את הפסל, יחד עם אחת הדרשות, אחת הסוטרות של מלך הנחשים, אתם יודעים שבא להגן על הבודה בליל ההערה שלו. מלך הנחשים בא ופרס את הפה שלו ממש מעל הראש של הבודה. באופן הזה הוא פגש את מרה בליל ההערה. אז אנחנו ממשיכים לנסות לא ליפול לפה של מרה. יחד עם זה, אנחנו בדיוק שם יושבים, הרבה פעמים. ולרצות להפסיק להוליד סבל חדש. שלא אנחנו נהיה מולידי סבל, לעצמנו ולאחרים. ושלא נהיה רק משכפלי סבל שקרה. בתרגול, לא הבן אדם סולח, אלא קורית, מתרחשת סליחה. אנחנו לא צריכים לסלוח. אנחנו רשאים. לקבל את זה כמתנה שתקרה. זה לא התייפיפות, או זה לא מחווה, כן, אני סולחת. זה פעולה טוטלית, ואז ממש ממש, זה לא מטריד יותר. זה עד כדי כך משחרר. משמח ביותר, ואם לא, אז לא. זוכרים, זוכרות, יודעים, יודעות. המידע שנוכל להמשיך להיות בחיינו שבהווה, בכל הצורות שאנחנו בוחרות להיות. קובע, אנחנו רוצים להמשיך לשחרר אנרגטית, להיות יכולים להיות מושקעים כאן ועכשיו, בעשייה כאן ועכשיו, בנוכחות כאן ועכשיו. לטובת שחרור מהעבר, ואם העבר הוא כזה שאין מה להשתחרר ממנו, אלא להפך, הוא נותן לנו לקחים חכמים, לקחים שבזכותם אנחנו יותר אמפתיים, מבינים מצבים אנושיים, מבינים משהו בהושטת עזרה, בכל מיני מצבים. נפלא. העבר כולו הופך למזון טוב, כמו זבל טוב, שמזבל את המשך פריחת הלוטוס שבנו. מה שמתרומם מעל החפירה הזאת בתוך מדמנת הרע, לטובת שחרור מכל מה שמזיק. הילדים שלי לפעמים אומרים, כשאני אומרת להם, טוב, אין לי מה להגיד עכשיו, הם אומרים בצחוק אחד לשני, בוא ננצל את זה, זה לא קורה הרבה לאמא. אז אין לי מה להגיד יותר. אני מקווה זה מספק, או מנחה, משרה גם קצת כלילות. תמיד אני יכולה להמשיך לפפה. להנחות קוראים לזה. ויש כאן אמת, באמת תבינו. זאת הכל, יש פה איזושהי אשליה. אני לא יכולה להנחות בקושי את תודעתי שלי. בוודאי שלא את תודעתכם. ואתם, המאסטרים, אתם גם הפרקטישנרס, אתם מנחים את עצמכם, במידת הבנתכם. בואו נתפנה לזה. זה חשוב, זה נותן פירות.
רני, את כן. יכולה אולי להגיד עוד פעם קצת את ההנחיה הזו של החוכמה שמלווה אותך כל חייך?
זה לא הנחיה, זו פשוט עובדה. יש כזאת.
אוקיי.
אבל לסמוך על זה? לתת בזה אמון? זה כרוך באמון שלם. אמון שלם, הוא לא ניתן לחלוקה. אין מה להגיד עליו הרבה. זה הטראסט, זה סוג הטראסט, הוא טראסט דה פרוסס. הוא טראסט דאט קיינד אוף ויזדום. שתבוא, שתתגלה, שתמשיך לקחת את מקומה בכל מה שמתהווה בנו, בגוף ובנפש, ולוקח את מקומו. יש טראסט ביחס לזה. בואו ניתן את הטראסט הזה, נקבל אותה לעצמנו. זה איכות הטראסט, אחד מגורמי ההערה, הטראסט שמתפתח לתרגול עצמנו. מלך, קצת. ואני מציעה כל מה שאת סקרנית לגביו, רוצה לשמוע עוד לגביו, תרשמי על הדף הזה שהמלצתי לכם שלכל אחד יהיה, ולדעת, אני על טראסט רוצה לחפש עוד חומר. אני על החוכמה הזאת של הבודה נייצ'ר, רוצה לשמוע עוד. יש כל כך הרבה סוטרות נפלאות, כל כך הרבה שיחות דרמה נפלאות, והנחיות טובות וספרים לא תלויים רק בי. גם אני קיבלתי את זה משם. אז כמו שאני קיבלתי את זה, גם אתם תקבלו את זה. תרשמו מה מעניין אתכם, תתפנו אחר כך לחפש יותר. האם היום ההנחיות של הקשבה ונשימה, נוכחות גופנית, אמון בתהליך, נכונות להמשיך בתהליך, לתרגל. וביום התרגול הזה, כמו שהוא נבנה, הוא לא נבנה עם פרקי זמן לקריאה, לחיפוש ברשת האינטרנט ומציאת סוטרות ולימוד משותף של סוטרות. בהחלט אפשר לבנות גם ימי תרגול כאלה. אבל אנחנו עכשיו ביום תרגול של המשך הבנת הישיבה המדיטטיבית, ההליכה המדיטטיבית, בצורת ההישארות, בתשומת לב, לתנועה, כמו שאני עכשיו בתשומת לב, גם לדיבור שלי, גם למה שאני אומרת, תנועות שלי בגוף, אליכם. ואתם מטפחים את היכולת להישאר בתשומת לב. היכולת הפשוטה הזו, שתשומת לב תהיה מנת חלקנו כל הזמן. בואו נשב ביחד.